מנוחה בבית עם מנוחה פוקס.
שלום לכולכם, מאזינים יקרים. כאן מנוחה פוקס, ואנחנו בתוכניתנו מנוחה בבית, ברדיו קול חי. מנוחה בבית, כי כל בית צריך מעט מנוחה, לפחות. בתוכנית זו, אני מביאה לפניכם אנקדוטות שונות ותובנות מתוך מה שקרה לי, ובכלל, בשבוע האחרון. דברים שעניינו אותי, שתפסו את תשומת ליבי, וחשבתי וסברתי שיעניינו גם אתכם. כתובת המייל שלי, לשלוח לשם כל מה שליבכם חפץ, c5712111@strudelgmail.com. אני אשתדל להזכיר את הכתובת גם בהמשך. ואנחנו מתחילים בתובנה הראשונה. ישנם דברים שראויה להם שתיקה. כך הן הפרעות האלו, הרציחות הנוראיות שאנחנו עדים להן, חדשים לבקרים לצערנו. רק לפני שבועיים ימים קברנו, מכינו והתייפחנו על מותם של שני ילדים צדיקים, מנחם ויעקב פלי. והנה אנחנו כבר מלאי תוגה, צמרמורת ואבל על רציחתם של שני אחים בעלי אותו שם, מנחם ויעקב. מנחם ויעקב, יעקב ומנחם, חודש אדר בפתח ואין לנו מנחם. אני שמעתי על הפיגוע הזה קצת באיחור. בשעת פרסום הפיגוע ושמות הנרצחים, הייתי באמצע מפגש, מפגש עם תלמידים. מספרת להם בחיוך על היותי סופרת, איך אני עושה את זה, למה אני כותבת דווקא ספר אחד ולא ספר אחר, איך בכלל נהייתי סופרת, מאיכן מגיעים הרעיונות, דברים שמרתקים ילדים, כאלו שאינם מכירים טעם של רוע ושל רצח מתועב. עניינים כאלו תמימים, שמשך עשרות שנים אני יוצאת לבתי ספר ולספריות כדי לספרם. יצאתי מההרצאה, ומהתמימות הזאת, ומהתואר הזה, הותקנתי על ידי הנהג שלי שאירה פיגוע מצמרר. ברגע מסוים, אמרתי לעצמי, מזל, מזל שלא ידעתי מזה קודם לכן. כי אילו הייתי יודעת איך הייתי מצליחה לשרוד את המפגש הזה, את המפגש עם הילדים, התמימים האלו, הלא אירועים קטנים יותר, גורמים לנו להיסח הדעת עד שהם מקשים על החשיבה. והנה אירוע כזה בוודאי היה מצליח לבטל כל מחשבה מצידי, ואיך הייתי יכולה להמשיך ולהתרכז בדברים. אבל אחרי רגע אמרתי לעצמי משהו אחר. לא, זה לא מזל שלא ידעתי קודם. להפך, אולי היה עדיף שאני כן אדע. כי על מי אם לא על הנרצחים, הצדיקים האלו, שפניהם, הרי לא כולנו מכירים זה את זה, כן? אבל פניהם כפני מלאכים, על מי אם לא עליהם היה ראוי לדבר עם הילדים האלו, שישבו לפניי במפגש בעיניים נוצצות. הסיפורים שלי הם סיפורים דמיוניים על פי רוב, תמימים, חסודים, טובים, מתוקים. מה שקרה, מה שאירע עכשיו, אלו הם החיים האמיתיים. הילדים שלנו חיים בתוך התוהו ובוהו הזה, והם זקוקים לחיזוקים, הם זקוקים לתיווך המציאות. אם אנחנו לא נתווך להם את הדברים, הם ישמעו את הדברים באופן אחר, בצורה אחרת, ממקומות אחרים. אולי לא היינו רוצים שישמעו אותם בצורה הזאת שהם שומעים אותם. הם ישמעו דברים בלי תיווך, כך שהם יוכלו לפרש לעצמם את הדברים שהם שומעים. הם עלולים ליפול לפחד, לחרדה, שיקשו עליהם בחיי היום-יום. אני בטוחה שכולנו מכירים את הילדים האלו שכל כך קשה להם כשהם שומעים על פיגוע כזה, הם לא מייסים לצאת אחר כך מהבית, הרבה יותר קשה לשלוח אותם לדרכם, יש להם כל כך הרבה שאלות של איך אני אסע לשם, איך אני אלך לשם, לא, אני מפחד לעבור שם, אבל מפחיד אותי. היה מפגש אחר שהייתי בלוד, אזור מעורב, ואני כאילו הגעתי למקום המפגש כשכולי רועדת, עוברת בין חבורות של ערבים ברחוב ואמורה להגיע בסוף למפגש עם יהודים. אבל מה קורה לאורך כל הדרך ובמי אני נתקלת כל הזמן? והילדים שלנו פוחדים. הם לא יודעים לפרש לעצמם דברים, הם לא יודעים להרגיע את עצמם בדברים. הם פוחדים. כל אירוע כזה מעלה בהם חששות כל כך כבדים. אצלנו בסמינר, באחד האירועים, היו מעורבות שתי בנות שהיו בסביבת האירוע הזה. משך יום שלם לא למדנו, רק הקשבנו להן ולמה שיושב להן בפנים, בתוך הלב, ופירשנו דברים והסברנו דברים והבאנו כל מיני דברים לשולחן כדי לעבוד עליהם ולחשוב עליהם. ואני הרגשתי שיום כזה הוא יום לימודים הרבה יותר חזק מיום לימודים רגיל, בנאלי, עם מקצועות רגילים. כי זה יום לימודים לחיים. זה איך להישאר חזקים. עדיין, עם כל הפחד, עם כל החששות, איך להישאר בכל זאת חזקים. וילדים עלולים מהר מאוד ליפול לפחד ולחרדה כשאין מישהו שמחזיק אותם באותו רגע, שמקשיב להם, ששומע את מה שיש להם לומר, שמציע להם עצות, שנותן רעיונות, שחושב ביחד איתם על הדברים. מאוד מאוד קשה לילדים. צריך לזכור שהילדים שלנו שומעים. הם שומעים. לא פעם מגיעים אל היורים שאומרים לי, היה פיגוע כזה וכזה, אנחנו לא דיברנו על זה עם הילדים, כי היה עדיף לנו לא להגיד להם, אבל הילדים שמעו את זה ממקום אחר, והם הגיעו הביתה ושאלו שאלות כאלה ושאלות כאלה, ומה עונים להם ומה אומרים להם ואיך מתעסקים בזה. ואני אומרת, בואו נקדים רפואה למכה. בואו נספר לילדים שלנו על דברים שקורים, כי הם ישמעו מהדברים האלו. בין אם אנחנו רוצים, בין אם איננו רוצים, הם ישמעו, כי מה לעשות? שומעים, הדברים נשמעים. השאלה, מה עושים עם מה שהם שומעים? לאן לוקחים את זה? לאן מנווטים את זה? אני אומרת תמיד להורים, אל תסתירו, עדיף שהילדים ידעו, אבל ידעו עם הסבר, עם תירוץ, השאלה מה הדבר, כן? עם אמונה, עם ביטחון, שאנחנו המבוגרים יכולים להקנות להם. הם גם יכולים להביא את זה מתוך עצמם, אבל אנחנו צריכים לפתוח להם את הדלת. אנחנו צריכים לפתוח בדברים כדי שהם ימשיכו בדברים הנכונים. ואחרי פעם, פעמיים ושלוש פעמים שאנחנו פותחים, אז הילדים שלנו יודעים גם לפתוח בעצמם. ולפעמים אני שומעת על ילדים שהם עצמם מחזקים את האחים היותר צעירים, כשיושבים ומדברים על איזה דבר שקרה, שהרה, והילד הצעיר ככה מוקה בתדמה, או מתחיל לבכות מרוב פחד, או שואל שאלות שרואים עליו כמה שהוא מפחד, הילדים הגדולים יותר כבר נותנים את התשובות. לא תמיד זה חייב להיות דווקא אבא או אמא או המורה בכיתה. לפעמים זה כבר מגיע מתוך אלו ששמעו אותנו בימים הקודמים, ששמעו אותנו קודם. מה שקורה לנו פעמים רבות, שאנחנו מנסים להגן על הילדים שלנו. וזה קורה הרבה בחינוך, אני גם מדברת על זה כאן בתוכנית שלי ברדיו, אבל הרבה אני מדברת על זה בהרצאותיי, שאנחנו מנסים להגן על הילדים שלנו, הרבה מאוד פעמים אנחנו דווקא גורמים להם להיות עוד יותר מופחדים, עוד יותר מסכנים. אנחנו חושבים שאנחנו מגינים עליהם, אבל בעצם אנחנו ממסכנים אותם. אנחנו גורמים להם לצער גדול יותר. ואפשר לראות את זה אפילו בעצמאות הילד, שאנחנו הרבה פעמים כהורים רוצים להקל עליו, שיהיה לו יותר קל. אומרים לי הורים, אני לא נותן הרבה עבודות לילדה שלי בבית, לא מעסיק אותה הרבה, מספיק שתתחתן ותצטרך לעשות, ותצטרך לעבוד, אז כרגע אני לא נותן לה. אבל באיזשהו מקום, הוויתור הזה, ואני אעשה במקומה, כי היא עוד ילדה, ואחר כך היא תעשה את הדברים, הדבר הזה גורם בעצם לילדה לא לדעת לעשות דברים. להיכנס אחר כך לבית שאותו היא תצטרך לנהל, ולא תדע איך לעשות את זה. כי אנחנו היום ריחמנו עליה, כי לנו כאב הלב עליה, כי אנחנו לא רצינו להכביד עליה, ריחמנו עליה. אז עדיף, עדיף היום לא לרחם על הילדים, לא להגן על הילדים, וכן לאפשר להם, לאפשר להם לעשות דברים, לאפשר להם לדעת דברים, לאפשר להם את הדבר הזה. כי אם אנחנו יותר מדי נגן עליהם, הם לא יוכלו לצאת בריאים וחזקים לחיים. והחיים לצערנו מלאים גם בדברים טובים, אבל גם באירועים עצובים, לצערנו הרב, באמת לצערנו. ולכן לא טוב שנסווה או נצחק את הידיעות השונות לפינה. אנחנו צריכים לזכור שבמיוחד היום ידיעות עפות כמו רוח. אם הם לא ישמעו מאיתנו, הם ישמעו מחר מהחברים בכיתה. אם לא ישמעו מהחברים בכיתה, הם יקראו בדף גזיר עיתון שהם ימצאו באיזשהו מקום, ופתאום הדברים יובאו לעיניהם. לא פעם ילדים שואלים את ההורים, אז למה לא אמרתם? רצינו לדעת את זה, כל החברים שלנו ידעו ואנחנו לא ידענו שום דבר. אז בואו נתאג להגיש לילדים שלנו את הדברים בצורה שמתאימה להם. לגיל שלהם, להבנה שלהם, להכלה שלהם. זה קשה, זו עבודה, אני מודה ואומרת, זו משימה, משימה לא קלה, אבל שכרה של המשימה הזו בצידה, ואנחנו חייבים לזכור זאת. והתחלתי לספר על כך שהייתי באמצע מפגש באחד מבתי הספר, והצטערתי שלא ידעתי את הדברים תוך כדי, כי כל כך הייתי רוצה לספר לילדים שלפניי על אלו שנפלו, על קידוש השם, וצדיקים שבמיתתם קרויים חיים, וכמה שמגיע להם, שידברו עליהם עוד ועוד, כי הם כל כך צדיקים. אבל זהו, קרה מה שקרה. ואני לא ידעתי את זה קודם לכן, ולא דיברתי על כך. ובינתיים, הלוויה ושבעה, והחיים ממשיכים, וזה מפחיד וזה נורא, ומרעיד את הלב ומזעזע, ממש מזעזע את הנשמה. אבל כולנו יודעים שאין אלו קורבנות שווא. אנחנו יודעים שכל קורבן וקורבן מקרב את הגאולה, את הגאולה השלמה. ומה שנותר לנו זה רק להתפלל ולהתחנן שנזכה שכל הפיגועים האלו יסתיימו בכך שעשיו ששונא את יעקב ישנא אותו רק בלבבו ולא יצליח לממש את זממו. נתפלל שיבוא משיח צדקנו, שתתקיים תחיית המתים, שנוכל לראות חיוך על שפתי כולנו, בעיקר על שפתיהם של הורי הנרצחים, שנזכה שבין יום נהפך מצער גדול למחול, מצער כזה שלא נתפס למחול, ושלא נתנסה בגזרות קשות כל כך לעולם, כי זה באמת קשה לנו וכבד עלינו, ואנחנו ממש מרגישים שאיננו מסוגלים. אז אלו הדברים לגבי הפיגוע הנורא שאירע, פיגוע רודף אירוע, כל כך קשה, כל כך נורא, וקשה לעבור לעניינים אחרים, לדברים אחרים, אבל מה לעשות שאלו החיים. אני אביא לפניכם את כתובת המייל שלי, אם אתם רוצים לכתוב לי משהו, הערה, הערה, כל מה שעולה בדעתכם, אני שמחה לקרוא את דבריכם, אני שמחה לקבל את הדברים שאתם כותבים, ואני גם משתדלת להביא לכאן מדי פעם דברים שנשענים על הדברים שאתם כותבים אליי. אז כתוב את המייל, רשמו לעצמכם, c5712111@strudelgmail.com. אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות, ולאחריה נמשיך בתובנות.
עכשיו איתכם, מנוחה בבית, עם מנוחה פוקס. מנוחה היא תמיד איתי. התוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע, המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה.
שימו לב, בשי עוגן ירושלים כל החלקים לתנורי אפייה לפסח במשלוח מהיר עד בית הלקוח. 02-538-9550.
תגידות בננה, השפיגלו, היו פה גם אתמול?
טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
יסמין, יש גשמה. יסמין, יש גשמה.
עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
וואי, אני לא יודע איפה שמתי את שוקויות וטה.
מה? אתה באמת לא מזהה אותו?
לא. היי, הנה הוא.
הבקבוק התחפש. הטעם לא. חפשו את המהדורה המיוחדת של שוקויות וטה למשלוחי המנות. טעם יוד וטה.
אל תפספסו את הוועידה הראשונה לקידום התעסוקה במגזר הדתי והחרדי. במעמד יושב ראש ההסתדרות מר ארנום בר דוד, שר הרווחה הרב יעקב מרגי, שר העבודה הרב יואב בן צור ומכובדים. תוכנית עשירה בהנחיית מנחם טוקר, מסלולי לימוד והכשרה מסובסדים, הזכויות והטבות המגיעות לחברי ההסתדרות, שולחנות ערוכים ושי לכל משתתף. יום רביעי ח' באדר ראשון במרץ החל מהשעה 19:00 באולמי אחוזה מודיעין. מספר המקומות מוגבל. שריינו מקום בחינם באתר טיק צ'אק.
קופת העיר 100% צדקה תהורה שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי.
לנו באינטרנט את רוק זה ברור. הזמן שלך יקר והעבודה שלך חשובה, ומעל הכל נמצאת הדאגה למשפחה. עם אינטרנט את רוג תוכלי לעבוד בסביבת עבודה מותאמת אישית, עם מגוון רחב של אפשרויות סינון מתקדמות. ולמצטרפות עכשיו, חודשיים ראשונים ב-50% הנחה. כוכבית 9500. כפוף לתקנון.
סוף עונה בקידישיק. עד 70% הנחה על כל קולקציית החורף. עכשיו, בסניפי קידישיק ובאתר.
איך הייתם מרגישים אם הייתם יושבים בסעודת שבת ויודעים שממש ברגע זה יש ילד שיושב סביב השולחן ואוכל בזכותכם? ארגון יד עזרה ושולמית מעניק בכל שבוע אלפי סלי מזון מפוארים וארוחות שבת למי שזקוק באמת. מאות המתנדבים שלנו הופכים עולמות כדי שלא יחסר מזון לאף משפחה נזקקת. אך ישנן עוד משפחות שהתמיכה של יד עזרה ושולמית הכרחית עבורן. הצטרפו אלינו וביחד נגיע אל כולן.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מכירים את הכרוז בשדה התעופה? זוהי קריאה אחרונה לנוסעים? אז במקרה הזה, אני הכרוז שלכם. זוהי קריאה אחרונה לאלה שמחפשים את עסקת חייהם. יחידות אחרונות בלבד, בפרדס חנה כרכור, באזור מתפתח, בצבע צהוב, מה שאומר שהפעם זה קרוב מתמיד להפשרה. ודווקא בימים שבהם שוק ההון מאבד יציבות, מלכה השקעות, החברה הוותיקה והאמינה בתחום, מציעה לכם יציבות עתידית שתניב רווח גדול. לכם נותר להתקשר לכוכבית 5751 ולתאם פגישה שתתפור לכם את עסקת חייכם. אני אמרתי, יחידות אחרונות. עכשיו זה בידיים שלכם. רק 169,000 שקלים. כוכבית 5751.
עכשיו איתכם, מנוחה בבית, עם מנוחה פוקס.
שבנו מהפרסומות, ואנחנו ממשיכים בתוכניתנו, מנוחה בבית. ואני רוצה עכשיו לדבר על דבר מעניין ומוזר שקורה לנו, כי ככה זה, אבל אנחנו צריכים לשים לב לזה ולהיזהר מהדברים האלו. מצד אחד, בשנים האחרונות, בדור האחרון, מדברים הרבה מאוד על תזונה נכונה, על שמירה על משקל תקין, לא כדאי לאכול כל כך הרבה ממתקים, שכדאי לאכול יותר ירקות ופירות, ואלו נהיו דברים שאנחנו שומעים אותם בשגרה. כל כך הרבה מדברים עליהם. בכל מקום, בכל זמן, בכל שעה. אפילו אני לא פעם כתבתי ספרים מיוחדים בעניין הזה לחברות שונות שהתבקשתי לכתוב להם. ועכשיו, בעידן הזה שהתקשורת כל כך פתוחה ופרוצה, בעידן הזה יש עוד יותר כתבות על הדבר הזה, ועוד יותר תוכניות על הדבר הזה, וכולנו שומעים כל הזמן מה מותר, מה אסור, מה יותר, מה פחות, למה כל כך חשוב לשמור, כמה חשובה הבריאות, וכך הלאה וכך הלאה. אבל ככל שאנחנו שומעים את הדברים האלו, שימו לב שאנחנו שומעים כנגדם גם את הדברים ההפוכים. העיתונים ותוכניות, הכל מלא באיך להכין מגדנות, איך להכין עוגות יותר משובחות, דברי מאפה יותר מגרים את העין ואת החך, כן? ומצד אחד מסבירים לנו, תאכלו פחות, לא כדאי, דברים מסוימים, לא מן הראוי, תשאירו את זה בצד, ומצד שני אנחנו כל היום רק רואים תמונות מיוחדות של דברי מאפה מיוחדים, והרבה מאוד מתכונים ומרשמים שאיך להכין את את הדברים הטובים האלה שאנחנו רואים בעיניים, ובעצם אנחנו עומדים באיזשהו מקום של באמצע, בין לשמוע כל הזמן, אל תאכלו, אל תאכלו, אל תגזימו, מספיק עם דברי מאפה, הסתפקו בפחות סוכרים ושומנים, מצד שני, תעשו, תראו איזה יופי, איזה דברים טעימים, תאכלו ביס אחד ותתלהבו, תעשו את ההוגה הזאת, או תפסיקו לאכול ממנה, וכך הלאה וכך הלאה. ואני אומרת לעצמי, כמה קשה הדבר, מצד אחד אומרים לנו, עצרו, עצרו, ומלמדים אותנו שצריך לעצור, ומהצד השני מושכים אותנו לכיוון הזה, רק תראו, רק תסתכלו, רק תלמדו, רק תבואו לקורסים מיוחדים שמלמדים אתכם להכין דברים מופלאים, רק, רק ורק ורק ורק, ועכשיו אנחנו צריכים לבחור, האם הדרך שלנו לצד ימין, או שאנחנו הולכים לצד שמאל. קשה להגיע למשהו באמצע, והרבה מאוד פעמים אנשים לוקחים את האופן הקיצוני הזה, כי הם אומרים לעצמם, אני אקח לעצמי את הקיצוניות, ואז אני אצליח במה שאני עושה. לוקחים את הקיצוניות, ואז מה שקורה שכל הזמן הצד השני מושך ומושך ומושך, ויום בעיר אחד אנחנו עוזבים את הדרך הקיצונית, והולכים אל הדרך הקיצונית השנייה. וקשה לנו יותר לעבור בשביל הזה, בשביל הזהב, שבו בעצם אנחנו צריכים לעבור. אבל אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר לעצמנו כל הזמן דבר שמאוד מאוד חשוב לזכור אותו. חשוב לזכור שכל מי שמפרסם את הפרסומים האלו שאנחנו עדים להם, אלו כאלו שבעצם מנסים למשוך אותנו בלשונם. כן, העוגות היפהפיות האלו זה כדי שנקנה, כדי שניכנס לכל מיני מקומות ששם מלמדים, נשלם מכספנו ונלמד. מנסים לגרות אותנו להגיע לכל מיני מקומות, מכיוון שאותו אחד שמנסה למשוך אותנו, רוצה להרוויח אותנו. הוא רוצה שנגיע אליו. באמת לא הכי מעניין אותו בעולם שהדברים יהיו טעימים לחיקנו. מעניין אותו שאנחנו נרשם לסדנה הזאת, נכון? שאנחנו ניכנס לאתר הזה. זה מה שמעניין את אלו שמפרסמים את הדברים האלו. ואם אנחנו נזכור את הדברים האלו, אז יהיה לנו יותר קל לעמוד כנגדם. פחות להתפתות, פחות להבין שבעצם כל אלו נולדו בשבילנו, ויותר להבין שהם נולדו בשביל עצמם. וזה נכון שאנחנו יכולים לעתים לעזר בהם, וגם את זה אני לא רוצה שניקח בצורה קיצונית, כי אפשר לעזר בדברים האלו, וגם אם יש סדנה מצוינת של עוגות רפתניות, זה יכול להיות נעדר למי הולדת, או לכל מיני אירועים אחרים, כן, אני לא מוחקת את הדברים. אני רק אומרת שאם אנחנו מאוד מתגרים מהם, תמיד להזכיר לעצמנו, שמי שמושך אותנו עכשיו, לא חושב עלינו, הוא חושב על עצמו. ואם הוא חושב על עצמו, אז אולי אנחנו לא חייבים להימשך, אולי אנחנו לא חייבים ללכת בעקבותיו, אולי אנחנו צריכים לחשוב פעמיים לפני שאנחנו הולכים, ואת זה אני אומרת לגבי כל דבר קיצוני, זה גם הדברים של הבריאות הקיצונית והטובה, ואפשר לראות תמיד את המתנגדים לה, כן? כמו שאנחנו יכולים לראות למשל, האם חלב או לא חלב, יש בעד ויש נגד, וכל אחד שהוא הבעד או הנגד ימשוך לכיוון שלו, ואז האם אנחנו הולכים בעקבותיו? זה כבר שאלה אלינו. האם אנחנו נשארים פה בשביל, בשביל הראוי, בדרך המלך, או שאנחנו נמשכים לקיצוניות הזאת, או לקיצוניות הזאת, לצד הזה, או לצד הזה, ונשארים שם, ולא זזים. ולפעמים, יכול להיות שזה דברים שמדברים אלינו, ודברים נכונים לנו. אני לא מתנגדת לשום דבר באופן עקרוני, אני לא מתנגדת לשום דבר בצורה חד משמעית. אני רק מביאה את הדברים כדי שנבין שהדברים שמושכים אותנו לקצוות, אלו על פי רוב דברים של כאלו שחושבים על עצמם ופחות עלינו. ואם אנחנו נדע את זה, יהיה לנו יותר קל לעמוד כנגדם. זה כמו שפעם דיברתי כאן בתוכנית על מגיעים לצרכנייה גדולה, ומה שעומד מול עינינו לאורך כל הדרך, במקומות הכי אסטרטגיים, זה דברי המתיקה. הדברים האלו שאנחנו מתגרים כשאנחנו רואים אותם, שאנחנו לא יכולים לעמוד כנגדם. וכך גם כשאנחנו רוצים לצאת מהסופר, ממש בסוף שמה, לקראת יציאה, מונחים הדברים שהכי הכי יגרו אותנו. ואם אנחנו רעבים באותו רגע, זה עוד יותר יגרי, ואנחנו עוד יותר נושיט יד. אבל אם נזכיר לעצמנו תמיד שזו תחבולה, אז אנחנו נוכל לחשוב אמיתי, אם אנחנו צריכים את הדברים או לא צריכים אותם, אם אנחנו רוצים להיות שם או לא רוצים להיות שם. אז בואו נזכיר את הדבר הזה לעצמנו, וזה יכול לשמור ולהגן עלינו. דבר נוסף, השבוע הגעתי למסקנה ברורה, שאומרת, עדיפה ברכת עדיות על מתנת השיר. ועוד מעט תבינו למה אני מכוונת. הגיעו אליי שני זוגות לייעוץ, בלי קשר בין אחד לשני. זוג אחד הגיע לייעוץ בעניין הזוגיות, זוג אחר הגיע לייעוץ בעניין חינוך ילדים, אבל הדברים התחברו לי ביחד בצורה מעניינת, ורציתי להביא אותם לפניכם. אז הנושא של זוגיות, אנחנו לא פותחים פה בתוכניתנו לגמרי, אבל כן איזה משהו קטן. תוך כדי הדברים, סיפר הבעל שהוא מאוד חושב על אשתו, והאישה הסכימה כמובן לדבר הזה, והוא קונה לה מתנות גדולות לפני חגים, והוא ממש חושב על המתנה וקונה ומשקיע וכולי וכולי, וסיפר שזה דבר שמאוד נחרץ אצלו. שלכבוד חג, לכבוד חג גדול כמו פסח וכדומה, הוא קונה מתנה גדולה, כי זה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה. והאישה באמת שמחה במתנה הזאת. הבעיה שבשלה באו, כאילו לא קשורה לעניין הזה. הזוג השני שהגיע, הגיע בכלל לחינוך ילדים, אבל אנחנו כמובן משוחחים ומביאים כל מיני דברים לשולחן, ושמעתי מהבעל הזה, שהוא דואג בכל שבת ושבת להביא לאשתו, להגיש לה זר פרחים לכבוד שבת. והוא סיפר שהוא קונה את הפרחים במקום שמוכרים פרחים, ברחוב, הקרוב למקום מגוריו, והפרחים האלה לא פרחים יקרים, פרחים זולים, קונה אותם ב-15 שקלים לצרור, האישה יודעת מזה, יודעת כמה זה עולה, יודעת מה הוא קונה, חשבון משותף, היא יודעת הכל. בעצם זה צרור שעולה 20 שקלים, אבל הוא נותן לו ב-15 שקלים, כי הוא קונה קבוע אצלו. והדברים האלה נחמדים, מאוד מצאו חן בעיניי. כשהתחלנו קצת לפתוח את הדברים, גם עם אלו וגם עם אלו, אז סיפר אותו אחד שמביא מתנה גדולה על החגים, הוא סיפר שהוא לא יודע לכתוב יפה. ואת הברכה הוא לוקח מתוך האינטרנט, מאיזה אתר של ברכות, הוא מוציא ברכה, ושם לאישה, הוא חושב שהברכה יפה. השני סיפר, שהוא כותב בכל שבוע, יחד עם צרור הפרחים, ברכה לאישה. הוא מגיש לה את הפרחים הללו. ואנחנו ישבנו, ודיברנו, ושוחחנו גם פה, וגם פה על הדבר. ואני רוצה להביא את זה גם לפניכם, ולשאול אתכם, שאלה שהיא לדעתי היא קצת רטורית, אבל תקנו אותי אם אני טועה בעיניכם, לפי הרגשתכם או מחשבתכם. אני חושבת, אותו אחד שמביא לאשתו מתנה גדולה, זה נפלא ונהדר, והאישה כבר מחכה למתנה, והיא יודעת שהיא תגיע, והכל טוב ויפה, אבל אני ראיתי תוך כדי המפגש, שהאנשים לא מרגישים מספיק מחוברים זה לזה, והדבר לא מתבטא אך ורק בברכה, שנלקחת מאיזה מקום ולא כתובה בפני עצמה. לעומת זאת, אותו זוג שהגיע בכלל בקשר לחינוך ילדים, ראיתי את החיבור הגדול בין בני הזוג, וראיתי שהוא כותב ברכה לאשתו, בעצם היא לא צריכה באותו רגע מתנה יותר גדולה. היא יודעת כמה עולים הפרחים, היא יודעת שהוא מקבל אותם בזול, זה חשוב לה, זה לא משנה לה, ותוך כדי דברים היא אפילו אמרה, אני, מה שאני צריכה באמת זה את הברכה. הברכה עושה לי את זה. וסיפרתי לזוג האחד את הדבר שסיפרו כאן, הזוג הזה של ההורי הילדים, ואמרתי, הנה, מה אומרת האישה? היא בעצם אומרת, הברכה עושה לי את זה. כן, אני קוראת לזה ברכת אדיוט, וכמובן רק לצורך העניין, אני לא מתכוונת לכך ברצינות, אבל ברכת אדיוט עדיפה לי מאשר מתנת השיר, כן? אני מעדיפה לקבל את המתנה הפשוטה, אבל עם ברכה, מתוך הלב. ואני לא בטוחה, תוך כדי הדברים שדיברתי, אני הבנתי, ואני לא בטוחה שאותו בעל יודע לכתוב במילים מלציות, ברכה יפהפייה, בחרוזים נהדרים. אני גם לא בטוחה שיש לו זמן לכך, לפי הסיפורים שהם סיפרו תוך כדי מפגש על הילדים ועל הבית. אז אני לא בטוחה שהוא משקיע בזה עד כדי כך ומצליח להוציא תחתיו איזה ברכה כזו. אבל בברכה הוא כותב את מה שהוא חושב. הוא מעלה את מה שיושב על ליבו. הוא אומר את מה שהוא חושב שבאמת חשוב לאישה לשמוע. ואז זה גם מצליח. זה גם מצליח להיכנס. כשאנחנו מביאים את הדברים בצורה הנכונה, אנחנו מצליחים להחדיר אותם, להכניס אותם פנימה לתוך הצד השני בצורה כזאת, שהצד השני מרגיש גם עם מתנה מאוד זעומה. וואו, קיבלתי מתנה ענקית. וכשאנחנו מביאים מתנה מאוד גדולה לבן בת הזוג, ורוצים באמת לשמח, מביאים את המתנה הגדולה, אבל אנחנו משאירים בצד את הברכה, אז אנחנו מפסידים נתח מאוד מאוד גדול מהקשר שלנו. כי הברכה היא בעצם עיקר המתנה. וכל אחד מאיתנו רוצה, כשהוא מקבל מתנה, לקרוא מכתב שאומר את מה שאנחנו רוצים לשמוע. וכמה שהמתנה תהיה יפה, וכמה שהמתנה תהיה משובחת, כמה שהיא תהיה מקסימה, היא אף פעם לא תשתווה למכתב הזה שאנחנו נצרף, ובו נשפוך את כל מה שיש לנו לומר. לכן, מה שאני הבאתי לפני האנשים שלפניי, זה את הדבר הזה שבאמת חשוב להביא מתנה. וזה דבר נפלא, ובוודאי לא דבר פשוט בכלל. מוציאים מכספנו, וחושבים על הצד השני, זה דבר נפלא וגדול ומקסים. אבל אסור לנו לשכוח את הדבר הקטן הזה של, שצריך להגיע מן הצד. והוא צריך להיות מאיתנו, מתוך הלב שלנו, מתוך הנשמה שלנו, מתוך הרצון הכן שלנו, להעביר דברים ולומר מה שיש בליבנו. כי זה הדבר החשוב מכל המתנה הגדולה הזאת שניתנה עכשיו. הוספתי גם דברים נוספים שאנחנו נדבר עליהם בהזדמנות אחרת, זה כמה חשוב גם לגוון בתוך הדבר שאנחנו עושים, וכאשר הוא מביא פרחים, אותם פרחים מדי שבוע, אותם פרחים, ולא מגוון בפרחים, כי מה לעשות שבסכום הקטן הזה שהוא משלם, אין הרבה אפשרויות, אבל לעומת זאת, הוא מגוון בברכות, אז הוא עושה דבר מאוד מאוד גדול, ובעצם הוא הצליח ליצור גיוון. אז הנה, אפילו בסכום קטן, בסכום נמוך, הצליח להביא גיוון לשולחן. וכשמביאים את המתנה הגדולה, נכון שמגוונים במתנה, אבל הברכה, על פי רוב היא חדגונית, היא לא מגוונת. ברכה שנלקחת ממקום אחר, היא על פי רוב לא יוצאת מתוך הלב, ולא יכולה לקבל את הגיוון שלה. אז חשוב מאוד לשים לב לדברים האלו, להיעזר בהם, להיחוס בהם, ואז אנחנו נצליח בעזרת השם להגיע לסוגיות פורחת יותר, שזה מה שחשוב מאוד, כמובן, כמובן, לכולנו. אנחנו בדבר הזה הגענו לסיומה של התוכנית שלנו. אני מקווה שימשיך ויהיה לנו חודש טוב ומבורך, שיהיה חודש שמח, בכל אופן חודש אדר, שיהיו בו אך ורק שמחות, ולא נדע עוד צער. אנחנו נמשיך וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, באותה עת ובאותה שעה, ועד אז המשך שבוע טוב שיהיה לכולנו. ממני, מנוחה פוקס.